הפסוק אומר, לא טוב להיות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. לבד לא יכול להיות טוב. הטוב יכול להיות רק כשיש ביחד, רק כשיש זוגיות. הביחד זה לא רק ביחד שאנחנו אחד ליד השני, אבל עדיין כל אחד לבד, אלא הביחד באמת זה שאנחנו ביחד. זאת אומרת, יש מצב כזה שאתה ליד השני ואתה עדיין לבד. אתה לא רואה, אתה לא באמת מחובר עם השני, אתה עדיין עסוק בתוך האינטרסים שלך, בתוך העולם הפרטי שלך, וממצב כזה, לא יכול להיות, טוב. הטוב בא רק רק מאותה אחדות אמיתית. יותר מזה, אם אתה נמצא במצב של הלבד הזה, הלבד הזה הוא מקור כל המשברים. כשאנחנו נמצאים במצב של לבד, אז זה נקרא בלשון של החסידות, זה תוהו. תוהו זה מקור כל המשברים, כל התסכולים, כל האכזבות, הכל בא מתוך אותו מצב של תוהו. הביחד זה בעצם סוד התיקון באמת. ופה התורה מעידה לנו, לא יכול להיות טוב בתוהו, יכול להיות טוב רק בתיקון. לא טוב להיות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. מתוך העניין הזה, אנחנו צריכים להבין, ובזה נעסוק במיוחד היום, זה יהיה התחלה של השיעורים הבאים, מה בעצם התהליך של ההתפתחות הפנימית שקיימת או צריכים לעורר כדי להגיע לזוגיות אמיתית. אנחנו יכולים לצאת מתוך נקודת הנחה שיש אנשים שמבחינה פנימית הם מספיק מתוקנים, בלשון של תיקון, שאצלהם באופן טבעי הזוגיות תהיה נכונה יותר ושלמה יותר. יש אנשים שאולי פחות מתוקנים וצריכים לעשות עבודה להגיע למצב הזה, ויש אנשים שמצד המבנה הפנימי הרגשי שלהם, איך שהם חווים את עצמם, הם יהיו לא שייכים כל כך לזוגיות אמיתית ומוצלחת. קצת דיברנו על זה פעם קודמת, מה קורה אם אדם נמצא בלי יכולת, בלי אמונה אמיתית בעצמו, ואז איך הוא לא מסוגל, קצת נגענו בזה. עכשיו המצב הזה, המצב הזה של מציאות לא מספיק מתוקנת, שבעצם בגלל זה נמנעת הזוגיות, היכולת להגיע לזוגיות אמיתית, מצב של תוהו, יש עניינים מסוימים שאפשר לעבוד עליהם, יש אולי דברים שיהיה קשה לעבוד עליהם, כמו שאנחנו נדבר בהמשך. אבל בכללות צריכים לדעת שצריכים להגיע למצב של התפתחות מסוימת מתוקנת, כדי ליצור קשר אמיתי. ואם אנחנו לא מגיעים להתפתחות הזאת, אז גם אם יש קשרים, גם אם אנחנו אחד ליד השני, זה ודאי יהיו הרבה משברים והרבה חיכוכים והרבה קשיים, כי לא הגענו לאותה הסתכלות פנימית אמיתית שבה מתאפשרת החיבור האמיתי. עכשיו, כדי להבין את זה, אנחנו מבין הקדמה, שאולי חלקנו מכירים את המושגים, אולי לא, אבל הקדמה בכלל בכל ההבנה של המבנה הפנימי, הנפשי של האדם, לפי מה שמבואר בחסידות, לנסות להבין מה במבנה הזה שייך לתוהו, מה שייך לתיקון וכך הלאה, מתוך זה להתקדם הלאה. אולי לפני המבנה, יש מושג שמובא בספרי החסידות, שמתאר את ההתפתחות של התודעה. גם בעולמות העליונים, ומשתמשים בזה גם בתהליך של הנפש, שזה נקרא עיבור, יניקה ומוחין. עיבור, יניקה ומוחין, או גדלות. מה זה עיבור? כמו תינוק שמעובר במאי אמו. יניקה, זאת אומרת שהוא נולד והוא יונק. מוחין או גדלות זה שהוא גדל. עכשיו, שלושת המצבים האלה מובאים בחסידות, שזה מין תהליך פנימי שמתחולל גם בתוך האדם, גם אחרי שהוא נולד. יש מצב שהאדם הוא עדיין מעובר, עוד לא הוא בגלוי. יש לו נולד אבל הוא עדיין יונק בתודעה שלו. יש מצב מפותח יותר שהוא כבר גדול. גם עם ישראל עובר מצבים כאלה שמהם נוכל ללמוד על התהליך הזה גם בתוכנו. כולם מכירים את הביטוי יום חתונתו זה מתן תורה. יום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש. יש חתונה ויש בניין בית המקדש, שמחת ליבו, שזה נישואים. זאת אומרת שהקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא מתבטא בחתונה. הקדמה לזה, לחתונה הזאת, זה הגלות. גלות מצרים. מובא בחסידות שעם ישראל בגלות מצרים היה בעיבור. הוא היה, אבל הוא היה בעיבור. כשיצאו למדבר והלכו במדבר, לכתך אחריי במדבר, ההליכה במדבר זה המצב של היניקה. כשעמדו במעמד הר סיני והתקיימה בהם החתונה, זה המצב של המוחין, של הגדלות. אותי אנחנו רואים בתוך עם ישראל כאילו מין שלבים, צריכים להבין אותם, שלב ראשון שנמצאים במצב של עיבור, גלות, שלב שני הליכה במדבר, שלב שלישי, הנה פה אנחנו יצרנו את הקשר האמיתי עם הקדוש ברוך. ודאי שאם האדם הוא במצב נפשי של עיבור, אז הקשרים עם הבן זוג שלו הם קשרים של גלות, כמו שמיד נמשיך להסביר. יש מצב שהוא כבר נולד, הם הולכים אחד אחרי השני. הביטוי כאן זה אחור. הם עוד לא פנים לפנים. יש כבר קשר. לכתך אחריי במדבר. מבואר בחסידות. אבל אחר כך מגיעים לגדלות האמיתית. פנים בפנים דיבר השם עמכם. לא רק אחור. פנים בפנים. הפנים זה הסוד של הגדלות. אז ככה בן בני זוג. יש אתה מסתכל לשני בפנים. אתה באמת, במושג מסתכל על הפנים פירושו, שיש קשר פנימי, יש קשר של אחור, שזה נקרא יניקה, ויש קשר, יש קשר שאתה בכלל לא רואה אותו, אתה בגלות, הוא בגלות. אנחנו אפילו לא מסתכלים אחד לשני אחורה, אנחנו ממש נמצאים במצב של העלם, גלות, עיבור. כמו בעיבור, כשאתה בעיבור, התינוק, לא רואים אותו. הוא נמצא. הקשר נמצא, אבל הוא לא בתוך המציאות. הוא מחוסה, הוא נעלם. עין לא ראה אותו. עכשיו, מה אולי אנחנו קצת נוסיף עוד משפט כדי להשלים פה את העניין. המצב של גלות זה בעצם מצב של תור, ולכן לתור מתלווה סבל. לתור מתלווה סבל, משברים. תור לתור מתלווה סבל. אחר כך המצב המתוקן זה פנים בפנים דיבר השם לכם, זה נקרא מצב של תיקון. ידוע בחסידות שעולם התיקון מתגלה ממעמד הר סיני. נמצאים פרשת לך לך, יש מאמר חסידות שההתחלה של מעמד הר סיני התחיל אצל אברהם אבינו, אז התחיל הניצוצות של עולם התיקון, בניגוד לעולם התור שקדם. אז יש מצב של תיקון, שזה בעצם כמו שהסברנו, זה כי יש מצב של קשר אמיתי, ביחד, פנים בפנים אנחנו, ויש מצב שאנחנו עדיין כל אחד לבד, אחד לא רואה באמת השני, ויש אנחנו מתחילים לראות אחד את השני, אבל רואים אחד את השני באופן של אחור. מה זה אחור? רק כדי ש... גם מה זה פנים עוד לא הסברנו, אבל לפחות מה זה המושג אחור? אחור זה הכרח. יש זה משהו שמכריח, מחויבות, למרות שאנחנו לא מגיעים לקשר שמבטא את הפנים שלנו, את התענוג שלנו, את עצמנו באמת. מתי אנחנו מגיעים לפנים? כשאנחנו מגיעים מבטאים את התענוג. התענוג מבטא את אותו פנים. בכל אופן, יש לנו כאן שלושה מצבים, עיבור, יניקה ומוחים, שכמה שנתעמק במצבים האלה, אנחנו בעצם נבין יותר, וכאן זה בעצם עיקר מה שאנחנו רוצים לעסוק, בשיעור הזה וגם קצת בשיעורים הבאים, מה בעצם הבסיס של כל המבנה של יכולת להגיע לזוגיות, הבסיס הפנימי, מה בתוך הנפש שלנו מאפשר את אותה בחינה של זוגיות. ידוע בחסידות עוד עניין, שהתחבר לנו פה עם שלושת המושגים שכרגע דיברנו, זה מושג עוד יותר מוכר ממה שאמרתי עד עכשיו, שלכל אדם יש מספר נפשות, יש לו נפש בהמית, יש לו נפש אלוקית, זה יותר מוכר, נפש בהמית ונפש אלוקית, ככה מתחיל האדמו"ר הזקן בספר התניא. ובמאמרי החסידות גם מבואר שיש לאדם נפש שכלית. התניא היא רק רמוזה, הנפש השכלית, אבל במאמרי החסידות אחרים, מליקוטי תורה בפרשת מחוקותיי, מוסבר בהרחבה העניין של הנפש השכלית. אז הסדר של המבנה הפנימי של האדם הוא כך, הבסיס היסודי שלו, שקרוב אל העני, זה נפש בהמית. נפש, הבסיס הבסיסי שקרוב אל האדם, הנפש ששוכנת בדם האדם, בלשון של האדמו"ר הזקן, זאת הנפש הבהמית. בתוכה, רובד פנימי שלא תמיד מתגלה, זאת הנפש השכלית. ובתוכה, שוחה, בתוך הנפש השכלית, נמצאת הנפש האלוקית. שזה הרובד היותר פנימי והיותר העמוק של האדם. שלושת הנפשות האלה, הם על דרך מה שעכשיו הסברנו, שלושת המצבים. אם רק הנפש הבהמית מדברת, אתה בעיבור. עוד לא נולדת. כלפי הזולת. כשהנפש השכלית כבר מדברת, אז אתה מתייחס אליו, אבל עדיין אחור. עדיין באחור, לכתך אחריי במדבר. כשמתגלה הנפש האלוקית, שהיא סוד התיקון באמת, אז הגענו לפנים, פנים בפנים. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שלהגיע לקשר אמיתי זוגי, יש בו אומנם הרבה רבדים, ויש דרגות בקשר שגם בלי זה, מה שקראנו זה אחור, אבל להגיע לקשר פנימי אמיתי, צריכים להגיע לממד של הנפש האלוקית. אז שם יש זוגיות אמיתית, אז יש מצב מתוקן. לעומת זה, לצד ההפוך, אם אתה עדיין רק עם הנפש הבהמית שלך, גם אם אתה ליד השני ויש ביניכם איזה יחסי גומלין, עוד לא התחלת, אתה לבד. הנפש הבהמית במהותה משאירה אותך לבד. אז מלא, יש לנו את התהליך, דילגתי כרגע על האמצע, יש לנו כאילו את הלבד, גלות, מול הקשר האמיתי, שזה בעצם אותה התחברות אמיתית שמתבטאת המצב של הגלות. אפשר קצת לתת רמז לכל מה שאנחנו כרגע מסבירים, את הרבדים בקשר, בתהליך שהאדם הראשון עובר עד שהוא מוצא את בת זוגו, עד שהקדוש ברוך הוא ממציא לו את בת זוגו. נקרא קצת הפסוקים ונזכר ונראה שם את התהליך הזה שאנחנו מדברים עליו. התורה מתחילה שהקדוש ברוך הוא אומר, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. אז כאן האדם הוא עדיין מה? לבד. אין קשר, הוא עם עצמו. כמו שהזמן, הוא מרוכז בעצמו בלבד, בסדר, זה לא טוב. הוא צריך עזר כנגדו. אז התורה מספרת סיפור מאוד מוזר, שהקדוש ברוך הוא יוצר את כל בעלי החיים, ומביא אותם אל האדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו אדם נפש חיה ושמו, ויקרא האדם שמות לכל הבהמה או לכל לעוף השמיים, כל חיית השדה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. מה הפשט של התורה? כאילו חיפשנו עזר כנגדו, חיפשנו קשר עם כל בעלי חיים, וככה בית חכמים מתייחסים לזה. היה איזה חיפוש כאן, היה לעשות ליצור קשר עם כל בעלי החיים. אבל זה לא הלך, זה לא היה קשר אמיתי. בלשון של חכמים, לא מתקררת דעתו של האדם. הוא לא מרגיש, הנה מצא. הוא לא מצא את הטוב שלו. אנחנו נשאל את עצמנו שאלה, מה הייתה אהבה האמינה של הקדוש ברוך הוא? מה הוא מחפש? מה מחפשים כאן עם בעלי החיים? מחפשים כאן כי יש סוג של שותפות פנימית שהיא גם מבטאת קשר, רגשי אפילו, ודאי פרקטי מעשי, שאדם יכול למצוא השלמה גם ברובד שהוא נראה לנו כחי, לא רובד שלם אנושי, כמו שהאדם כאן. יש כאן איזה רובד, נגיד את זה על דרך המליצה, אנחנו כולם רואים שיש אנשים שהם לבד, ומוצאים איזה מין תחליף פנימי בגדל בעל חיים, ומוצאים שם איזה סיפוק רגשי מסוים, איזה השלמה מסוימת. אמנם זה לא דווקא לזוגיות, אבל יש איזה מין תחושה מסוימת, יש איזה מין... עכשיו, היה מחשבה, הייתה מחשבה, כמו שכביכול אצל הקדוש, כמו שכמובן המחשבה הזאת צריכה ללמד אותנו, כמו שימד בהמשך, כי לצערנו הרב, ובתפיסה הלא נכונה של זוגיות, נשארים, כמו שנימד בהמשך, לא בקשר אמיתי ומאוחד ומתוקן, שזה תיקון, אלא נשארים בסוג של רובד, לפעמים של קשר, שהוא אחד כלפי השני, ברובד שיותר מבטא קשר על דרך הבעלי חיים, ולא מבטא את התיקון האמיתי. את המצב האמיתי של קשר. אז יש לנו לבד, יש חיפוש קשר מול הבעלי חיים, ואחר כך... התורה אומרת, התורה אומרת, רש"י מביא, אבל זה פסוק, זה אפילו לא חכמים, זה פסוק מפורש. ולאדם לא, ויקרא האדם שמות לכל הבהמה או לעוף השמיים וכל חיית השדה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. חיפשו איפה? אצל כל הבעלי חיים. רש"י מביא שבאמת היה ניסיון ליצירת קשר, ככה רש"י מביא, רק זה לא הלך. זאת אומרת, יש איזה מין רובד של קשר, יש איזה מין רובד של קשר שהוא ברובד כזה, שהוא לא מגיע למקום היותר שלם ויותר אמיתי. אחר כך, הקדוש ברוך הוא לוקח את הצלע, בונה אותה לאישה, ואז ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. ופה זה כן יכול ללכת. זאת אומרת, הנה, השיא בסוף מגיע, בגלל שהיא עצם מעצמי ובשר מבשרי, אז מגיעים בעקבות זה לקשר אמיתי. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. אפשר להגיע לאותו קשר אמיתי? כמו שאנחנו נדבר בהמשך מה מבטאים כאן הפסוקים בתורה. אבל הנה אנחנו רואים פה שלושה שלבים. האדם לבד. האדם מול בעלי חיים, מקפל איזה עזרה מול הבעלי חיים, כביכול, הצד ה... והצד של האדם ממש. עכשיו, רק כדי להתאים קצת יותר את המבנה שאנחנו עכשיו מדברים עליו, שיראה לנו יותר מתאים, מבואר בחסידות שהנפש האלוקית זה אדם. הנפש השכלית של האדם היא עופות ובעלי חיים. חמובה בחסידות. זאת אומרת, העופות והבעלי חיים זה הבהמה, זה בעצם הרובד העליון של הנפש הטבעית של האדם. הנפש הבהמית ממש, מה שאנחנו נקרא יצר הרע, זה הלבד ממש, זה אפילו מתחת לזה, כמו שרואים כאן, זה הלבד לגמרי. אבל הנפש השכלית היא נקראת, ככה יש מאמר של הרבי, זה נקרא עוף, מעופפת, בייחוד זה נאמר על העופות. אבל זה גם הצד המפותח של הבעלי חיים. זאת אומרת, כשהאדם, מי שמחפש את הדברים בפנים, יש מאמר של הרבי שנמצא, נדמה לי בכרך אי או ד' במאמרים מלוקתיים, מאמר שנקרא, אשרי תבחר ותקרב ישכון חצריך, ושם הרבי מעריך להסביר את שלושת הדרגות, נפש בהמית, נפש שכלית, נפש אלוקית, והוא משווה את זה, בפסוק, אשרי תבחר וחצריך, אשרי תבחר ותקרב, ישכון חצריך, נשבעה בטוב ביתך, קדושך עליך. אז הוא מדבר שם על יש איכל, בית, ויש חצר. מסביר שמי נמצא בחצר? בחצר נמצאת הבעלי חיים והעופות. הוא מסביר שם שהחצר זאת הנפש השכלית. להיכנס לבית זה סוד הנפש האלוקית. הבית זה בעצם הקשר האנושי האמיתי, השלם. ככה הוא מסביר שם בהרחבה בתוך הבית. אז הנה פה בתורה אנחנו רואים את שלושת השלבים האלה. אנחנו רואים פה שבלי ההסבר שכרגע אנחנו מדברים, זה מאוד לא מובן כל הסיפור הזה שהתורה מספרת לנו. הקדוש ברוך הוא מספר לנו, מה זה העניין הזה? ליש באמת לבד, יש קשר ברמה של נפש שכלית, שזה סוג של קשר, אבל זה לא הקשר האמיתי, ויש קשר, זה עדיין החור, זה לא פנים בפנים, יש קשר אנושי אמיתי של אדם, הפעם עצם העצמי הוא בשר מבשרי, על כן יעזוב איש את אבימו ודבק ואשתו, שזה באמת השלמות של הקשר. להגיע לקשר השלם הזה צריך להתפתח. כמו שגם אדם עובר פה איזה מין התפתחות. להגיע לאותה התפתחות. זה להתפתח מלעבור את התודעה איך שהיא בנפש הבהמית, שזה ממש טוב, איך היא בנפש השכלית, ועד שמגיעים לחוות את הנפש האלוקית באמת. מה זה שלושת השלבים? אנחנו נתחיל להסביר את זה קודם כל בנפש, בנפשות עצמם, אחרי זה נלמד את זה ביחסים, בהתפתחות של המבנה של הקשר. מה התכונה העיקרית של הנפש הבהמית? של האדם. עכשיו כמובן, מי שלומד קצת חסידות, זה הנפש בהמית, זה המידות הלא טובות, הגאווה, הכעסים, תאוות התענוגים, אבל אנחנו כרגע נגדיר את הנפשות, איך הן מתייחסות אל הזולת. מה זה חוויית כל נפש בהתייחסות אל הזולת, כי זה בעצם עיקר הנושא שלנו. איך אדם רואה את השני מתוך תודעה של נפש בהמית? איך הוא רואה את השני? שהוא מה ששולט עליו, זאת נפש הבהמית, ומשם הוא מסתכל על השני. כשאדם מסתכל על השני מתוך הנפש הבהמית, הוא לא רואה את השני. הוא לא רואה את השני בכלל. הוא רואה רק את עצמו. באמת השני לא קיים. גם אם הוא מאוהב אהבה מאוד עמוקה בשני, שהיא תיקרא אהבה של תוהו, לפי המבנה שגזנה הסברנו, הוא אוהב אותו מאוד. לא שהוא לא סובל אותו, הוא מאוד מאוד אוהב אותו. הוא לא אוהב אותו בכלל. אז את מה הוא אוהב? הוא מרגיש, הוא מרגיש אור בתוך הנפש, הוא מרגיש שזה תענוג, הוא מרגיש שזה רוממות. פשוט זה עם עצמו. עם עצמו, את עצמו. כל התחושות כביכול, מה השני שבכלל לא רואה אותו, קיים אצלו. מעורר בתוכי. אז אני רק מרגיש את מה שזה מעורר בתוכי. הוא בכלל לא קיים. אני לא, לא הוא קיים פה. לכן, האבות של תור אורחות בלי מחויבות, בלי שום איזה עבודה אמיתית, ועוד יותר הן אורחות בעוצמות היותר גדולות, בעולם של דמיונות, בעולם של ריחוק, בעולם שאנחנו בעצם שום דבר לא ממשי, שמה התחושות האלה שאתה יכול להרגיש כלפי השני, עד שאתה שמה, כביכול, למה? כי זה שום דבר לא במציאות, זה הכל בתוך התחושות עצמך, זה יכול להיות גם במציאות, אבל האהבה הזאת של התור היא מאוד מאוד אגואיסטית, ולכן בדרך כלל היא נשברת. כמו שהסברנו על התור שנשבר, אהבה כזאת תמיד מתמוטטת ודואכת. זה בעצם הסיבה הגדולה, מדוע אנשים יכולים להגיד, וואו, כמה הרגשנו, ופתאום כלום. נכון, מאהבה גדולה זה יגיע לשנאה גדולה, כי בעצם גם האהבה וגם השנאה זה רק התחושות שלך בתוך עצמך. אבל מעבר לזה, גם אם לא תגיע לשנאה גדולה, היא תמיד תדאך, היא תמיד תחלוף, היא תמיד תישבר. למה? כי אתה לא רואה אותו, אתה רק בתוך עצמך. הוא בכלל לא קיים במציאות, באמת שלך. אתה נמצא בתוך עצמך. עכשיו, זאת החוויה של הנפש הבאמת. אבל היא חוויה מאוד מאוד לא מחוברת למציאות, מאוד מאוד לא רואה את המציאות, כי אתה רואה פה רק את עצמך. איך רואה הנפש השכלית את השני? פה אני רואה אותו, הוא קיים, אני לא רואה רק את עצמי, אני רואה אותו, הוא לידי, אבל מה אני רואה בו? אני רואה בו את מה שאני יכול לקבל ממנו ומה שאני יכול לתת לו. אני רואה בו את ה... אני לא רואה באמת אותו, אני רואה את מה שאני יכול לקבל ולתת לו. עכשיו, מה זה שונה מהנפש הבאמית? שימו לב טוב, בנפש הבאמית, אני לא, הוא לא קיים. במציאות שלי, הוא לא בר מציאות, אין לו את המקום שלו. כאילו, אני לא נתתי עוד לו בכלל מקום. לא. אני בסך הכל עם עצמי, ולכן אמרתי מקודם שהיא מאוד מתפתחת, הנפש הבאמית בתוך עולם של דמיונות, שם האור הזה הרבה, כי זה לא קשור עם מישהו שאני ידי, לא מישהו שאני צריך לתת לו מקום, לא מישהו שצריך להתחלק איתו בשום דבר. זאת אומרת, לתת לו מקום זה פרשו קצת לראות שהוא קיים חוץ ממני. הנפש השכלית היא מציאותית. היא לא דמיונית, היא לא רק אני מרגיש את עצמי. אני רואה אותו. אני רואה שהוא קיים פה. אבל מה שאני רואה בו, זה את מה שאני יכול לקבל ממנו ולתת ממנו. זאת אומרת, אני מודד אותו לא מצד מהותו האמיתית, אלא מצד ההתייחסות שלו אליי ושלי אליו, נתינה וקבלה. לא, 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 בנפש הבאמית השני אין לו צרכים, הוא לא קיים, הוא לא מעניין אותי באמת, אני לא מתחשב בו, אני רק חווה את עצמי, הוא פשוט אובייקט לתחושה שלי. הוא לא קיים. זאת אומרת, כאילו לא קיים כמציאות. הוא פשוט אובייקט לתחושות שלי. הוא... מה?
איך הוא עוזר לי? מה אני יכולה לקחת ממנו?
לא רק איך הוא עוזר לי. הוא באמת, עוד פעם, הוא לא קיים, הוא רק אובייקט. אני רק מרגיש את עצמי. בדרגה השנייה, הוא קיים, הוא בן אדם. יש לו צרכים, אני גם חושב איך אני, מה אני יכול לתת לו, לא רק מה אני יכול לקבל ממנו, אבל אני רואה בו, זאת אומרת, בנפש השכלית, יש גם איזה מין שותפות בסיסית, אני נותן, אני מקבל, אני יודע שבשביל לקבל אני גם צריך לתת, אני רואה אותו, אני מוכן להתחשב בצרכים שלו, ברצונות שלו, הוא קיים באמת, אבל מה שאני מודד בו, מה שאני רואה בו, זה רק את מה, נגדיר את זה כרגע, את המעלות הגלויות שמתייחסות אליי, ושאני יכול להשלים חסרונות שמתייחסות אליי, שאני יכול להשלים אותן, או מעלות. אני כאילו יכול, הקשר הוא, אני נותן לו מקום, אבל לסוד, סוד של קשר הוא קיים, אבל הוא קיים רק ברובד של מעלות. באמת, האהבה שתלויה בדבר, עיקר מקומה זה בדרגה השנייה עכשיו. בדרגה הראשונה זה אפילו לא אהבה שתלויה בדבר, כי אתה לא אוהב אותו בכלל, אתה רק אוהב את עצמך. באהבה השנייה אתה אוהב אותו, אבל אתה אוהב אותו בגלל מה? בגלל מה שאתה יכול לקבל ממנו, לתת ממנו, לתת לו. זאת אומרת, בגלל השותפות בינינו, על הקרבה שיכולה להיווצר, לכן אני אוהב אותו. זה נקרא אהבה שתלויה בדבר. אז אני באמת אוהב אותו, באהבה הראשונה אני לא אוהב אותו, זה אהבה של תוהו, אני פשוט מרוכז בעצמי, אני באמת לא רואה אותו, משום יציאה מעצמי כלפיו. מה זה האהבה של הנפש האלוקית? איך היא נראית כלפי השני? האהבה של הנפש האלוקית, אני לא רק רואה אותו, ורואה הכוונה את מה ש... אני מקבל או נותן לו, אלא אני מסוגל להתמזג איתו. זאת אומרת, להרגיש אותו. לראות כשהוא יהפוך להיות, אולי המבחן, שהוא יהפוך להיות יותר חשוב, ואני אוכל להזדהות איתו, לא רק עם היחסים שאני מקבל ממנו. ולכן, בעיקר של הנפש האלוקית, אני רואה אותו, ולא רק את ה... מה שאני מקבל או נותן לו. אני רואה אותו פשוט. יש משהו בנפש האלוקית שהוא מציב אותך, הדבר הזה אני צריך להסביר הרבה יותר בהרחבה בהמשך, הוא מציב אותך באמת מול השני, וכשאתה רואה אותו, אז אתה מגיע לאותה הזדהות אמיתית איתו. איך זה נחוות שאתה רואה אותו? אם אני רואה אותו, אז מה, אני לא רואה, שימו לב טוב מה שכרגע אני אומר. אם אני רואה אותו, ואני לא רואה את מה שאני מקבל ממנו, כי כשאני מקבל ממנו, אני פה ואתה פה, שנינו נפרדים, רק אני מקבל ממך, נתתי לך מקום, אבל גם אני פה, ואנחנו מחליפים יחסים. מה שמחבר זה כמו שאמר באהבה שתלויה בדבר. אם אני רואה אותו, לא רק מה שאני מקבל ממנו, לא רק את היחסות, מה מחבר בינינו? באהבה כזאת? אוקיי, אני ראיתי אותו. אז מה עושה אותנו מחוברים? למה אני, מה אני, אז ראיתי אותו, אז מה? שמעתי? מה הנפש האלוקית מראה לי בו? מראה לי את עצמי בו. זאת אומרת שיש שם בנפש הזאת שאני בעצם, זה נקרא אהבה שאינה תלויה בדבר. שאינה לא תלויה בדבר, כי אנחנו בעצם אחד. אנחנו עכשיו, כשאני רואה אותך באמת, מה אני רואה? אני רואה שאתה ואני, אנחנו פשוט דבר אחד. אז לכן הנפש האלוקית היא זאת, שמסוגלת לצאת מעצמה ולהזדהות הזדהות אמיתית עם השני. זה מה שאפשר לראות כאן בתורה, שבדרגה השלישית, אחרי הבעלי חיים, מה הייתה הדרגה השלישית? מה האדם אומר? הפעם זאת עצם מעצמה היא בשר מבשרים. מה זאת אומרת? זה אני. על כן אומרת התורה, יעזוב איש את אבי ואמו, ודבק באשתו. זאת אומרת, הם יכולים להגיע למה? לדבקות. מבואר בחסידות, שיש לנו שתי מילים, התקשרות ודבקות. בחסידות משתמשים במילה התקשרות, זה אחד מהמילים הטובות והיפות שמשתמשים, התקשרות לרבי, התקשרות, קשר. יש דבקות, אתם הדבקים מהשם אלוקיכם, הנה פה, ודבק באשתו. שואלים על זה, או מובה על זה, מה ההבדל בין התקשרות ודבקות? התקשרות זה שניים שקשורים. זאת אומרת, יש קשר, אבל זה שניים. לכן מביא הרב יש התקשרות, כי בעיקר ברובד של רגש של הזולת. מידות. כי מידות, וזה דבר שנבן אותו בהרחבה בהמשך, מידות משאירות אותי עדיין נפרד ממנו, רק מתייחס אליו. תמיד אחרי המידות יש מציאות נפרדת, יש מי שאוהב. כדי לאהוב, להיות במידות, עדיין צריך להישאר בישות שלך. כאילו אני נמצא, אתה נמצא, רק יש בינינו יחס. מה שמחבר. דבקות מובא בחסידות, שם אין שניים, שם אנחנו דבקים, אנחנו מהות אחת. והיכולת להגיע לדבקות, זה באמת רק מתוך תודעה עמוקה יותר, שהיא נקראת נפש אלוקית, ובלשון חסידות זה נקרא מוחין. מוחין אמיתיים, וזה דבר שאני מדבר עליו אחרי כברחבה, זה מה שמביא אותנו בעצם למושג דבקות. אבל גם כפשוטו, מה זה דבקות? הנה, על כן יעזוב איש את אביו, ודבק, הם נעים אחד. זאת אומרת, תודעה של נפש אלוקית, זה תודעה שמסופשה להגיד, הזדהות אמיתית עם השני, היא רק מתוך נפש אלוקית. כי מה זה הזדהות אמיתית? שאנחנו מפסיקים להיות שניים, אנחנו נעים אחד, כמו הדרישה בכלל, הרעיון הזה, שאנחנו אומרים, זה הבסיס בעצם שאולי של כל החסידות, זה מה שהוא ראה פרק למדבט בתניה, שם האדמור הזקן מסביר, בפרק למדבט מה ההבדל בין אהבה שתלויה בדבר לאהבה שאינה תלויה בדבר. בפרק למדבט, מה אומר שם האדמור הזקן? שהאהבה שתלויה בדבר, זה כשאני והזולת, הם עדיין נפרדים, אז למה אני אוהב אותו? אני אוהב אותו בגלל מה שמחבר בינינו. זאת אומרת, הוא נותן לי, הוא אדם נחמד, הוא אדם טוב, הוא עזר לי, אני עוזר לו, נעים להיות בקרבה ביחד, אז אנחנו מתחברים. אבל זה עדיין אהבה שתלויה בדבר. מה זה אהבה שאינה תלויה בדבר? אומר שמאדמור הזקן. זה כשמעלים את הנפש על הגוף, כשמגלים באמת את הנפש, נפש האלוקית שלמה, ושם אומר אדמור הזקן, פרק למדבט, מה מרגישים? שם מרגישים בנפש האלוקית, מדבר שם על כללות ישראל, שבעצם כולנו מהות אחת, כל ישראל אחים, נשמה אחת ממש. וכשאנחנו מבינים שאנחנו נשמה אחת ממש, אז מגיעים לאותו רובד של אהבה שאינה תלויה בדבר. ככה מסביר אדמור הזקן, פרק למדבט בספר התניא. גם פה, הנפש האלוקית שלך מאפשרת לך לראות את השני כאתה. זה הדבקות, זה דבק באשתו. זאת אומרת, למצוא את אותה הזדהות אמיתית שלמה, שהיא בעצם מבטאת גם את אותו רובד שדיברנו עליו, שכל הנשמות, שני בני זוג, הם בעצם נשמה אחת למעלה. זה בעצם האחדות האמיתית שקיימת, שהיא עכשיו נחשפת בחזרה בגלוי בתוך התודעה. עכשיו, בכל אופן, נחזור לנושא שלנו, אז יש לנו פה שלושה שלבים, נחזור על זה. נפש בימית, אתה לבד. אתה לידוע, אתה לא רואה אותו, אתה רואה רק את עצמך. נפש שכלית, אתה רואה אותו, אתה לידו, אבל מה אתה רואה בו? עכשיו בוא נשתמש במושגים. אתה רואה בו את האחור. אחור פירושו, מה אתה מקבל ממנו, את היחס, אבל לא את מהותו, לא את הפנים שלו. נפש, ולכן אתה נשארים שניים. נפש אלוקית, זה בעצם היכולת האמיתית להגיע להזדהות שלמה, לאחדות אמיתית בבני הזוג, שכמובן להגיע לאותה אחדות אמיתית ושלמה, שהתורה מתארת אותה, על כן יעזוב איש את אביו ודיבור ודבק באשתו, אותה דבקות, אותה אחדות אמיתית היא בעצם מבטאת את שלמות התיקון. זה לא סתם קשר. הנה, עם הבעלי חיים זה לא הולך. זאת אומרת, עם הרובד, יש כאן משהו, אם אנחנו מסתכלים פה לפסוקים האלה בתורה, שהאדם הראשון מנסה ליצור קשר ברובד האנוכי, על כן, חפש איזה קשר עם הבעלי חיים, רובד של, יש כמה חיים, הוא יכול לעזור לי, אני יכול לעזור לו, אפשר למצוא איזו החלפה רגשית. חכמים אומרים לנו, שהוא אומר, הוא מבין שזה לא זה. כל התועלת שאני יכול לקבל, מבחינה מעשית, פרקטית, כל השותפות שאני יכול להרגיש שותפות, זה לא זה. למה זה לא זה? כי אני לא יכול להתמזג, להתאחד, אני לא יכול להזדהות איתו עד הסוף. כי אנחנו עדיין נפרדים. עכשיו זה כמובן צריך ללמד אותנו, שכשאנחנו מתייחסים להתפתחות של הזוגיות, אותן אלה, שכל רמת הזוגיות שלהם היא כזאת, שהם יגיעו לכבוד ושותפות אמיתית אחד כלפי השני. יש שותפות. ההסכם יהיה מוצלח, ויהיו אנשים ישרים שישמרו את ההסכם המשותף ביניהם, וכל אחד ייתן ויקבל בצורה ישרה ואמיתית, ויתחשב באמת, וידע גם לוותר, וידע גם לתת. זה יהיה מאוד נחמד ונעים ומוצלח, זה טוב, זה יפה, אבל משהו בפנים ישאיר אותנו, שזה עדיין לא זה. למה? כי אנחנו עדיין נפרדים. אין כאן איזה משהו עמוק שמבטא את הדבקות האמיתית. אין כאן משהו, את אותו ממד שמבטא את ההתאחדות האמיתית, את היכולת האמיתית, וזה היכולת האמיתית שצריכים לבטא בזוגיות, זה להגיע למרות שאנחנו שניים משני גופים, ולמרות שאנחנו בניגוד אפילו, בכל אופן אנחנו מתמזגים עד שאנחנו הופכים להיות אנחנו. מפסיקים להיות אני מולך ואתה מולי, אנחנו הופכים להיות אנחנו, מהות אחת ממש, שהיא בעצם מבטאת את שלמות התיקון, את השלמות של הקשר, שזה בעצם חוויה כזו, זה הביטוי של הנפש האלוקית. לכן בדרך כלל מובא בחסידות, שהנפש האלוקית זה עין. עין פירושו שאתה מסוגל לצאת מעצמך, ולהתמזג, לחוות באמת את השני. עד כאן זה המבנה שאנחנו תיארנו אותו. שהמבנה הזה כמובן מגביל ממש לשלושת השלבים שכמו שאמרנו שעם ישראל עובר. בגלות עם ישראל עובדי עבודה זרה, הם מאמינים בקדוש ברוך הוא, אבל הקשר הזה בעיבור, בגלוי הם רואים את העולם, זה נקרא שהם בעיבור. כאילו בתודעה אלו עובדי עבודה זרה, אלו עובדי עבודה זרה, הם רחוקים פנימית. יציאה מהגלות, ההליכה, דיברתי על השלבים שעם ישראל עובר. אז עם ישראל עובר במצרים ובגלות, זה נקרא עיבור. אחר כך כשהולכים במדבר, אז כבר מתחילים לראות הקדוש, אנחנו מתחילים לחסי גומלין, יש הרבה תלונות, יש כל מיני מצבים, כן מים, לא מים, יש כל מיני קשיים שם במדבר, אבל הולכים אחרי השם. שעומדים במדבר סיני, פורחת הנשמה. פנים בפנים דיבר השם עמכם, שם עם ישראל מרגישים התמזגות, התאחדות. אומנם אחר כך הם ירדו מזה, אבל שם בתוך החוויה, הייתה חוויה של התאחדות אמיתית. זה שלושת השלבים, שזה בעצם המציאות האמיתית של הגדלות. שבמעמד הר סיני, זה הגדלות, ששם באמת עם ישראל מרגיש את ההתמזגות, פרחה נשמתם. הנשמה יוצאת מתוך אותה דביקות אמיתית בקדוש ברוך הוא שהם חווים במעמד הר סיני. קשר בעייתי, עכשיו אחרי שהבנו את המבנה, אנחנו צריכים עכשיו להסביר אותו קצת יותר לעומק. קשר בעייתי, קשר נקרא לו ילדותי מאוד, זה קשר של עיבור. שבעצם השניים, כל אחד רואה את עצמו. כשאתה שומע שניים שמתווכחים או דנים או מתלוננים על הקשר ביניהם, אתה רואה תופעה כשהם במצב של עיבור, או לפחות יש כאלה מצבים שעכשיו נכנסו לזה, אולי גם ידעו להיות בקשר יותר טוב, אבל עכשיו הם נמצאים בשליטת התודעה הנמוכה שהנפש הבהמית, אתה רואה במצב הזה שכל אחד רואה רק את עצמו, השני לא קיים אצלו, הוא מוכן במצב הזה, לדבר דברים איומים, נוראים, פוגעים, משפילים. הוא לא חושב שרגע, עם אותו אחד, אחרי שנפתור את הבעיה, לא, הוא לא רואה כלום, הוא רואה רק את עצמו כרגע, הוא רואה רק את התחושות שלו. ואם הוא נמצא עכשיו במצב פגוע וכועס, אז הוא הופך להיות מאוד הרסני. הוא יכול להגיד דברים הרסניים ויותר לקשר, בלי טיפה ראייה של אדם שעומד מולך, שעומד מולו. עכשיו, המצב הזה, שכביכול האדם, כולנו מכירים את המצבים האלה, יותר או פחות, אדם, כשאתה מאוד כועס על מישהו, על הילדים, אתה, אבל כעס, כעס שאדם עולה לראש, כמו, בדיוק כמו הקיטריונים האמיתיים של כעס. באמת, בזמן הכעס, מי שיבחן את התחושה הזאת, הוא יראה שבזמן הכעס הוא לא רואה בכלל את מי שניצב מולו. הוא רק חווה, לכן הוא יכול לעשות מעשים, שאם הוא היה טיפה יותר רגוע, הוא לא היה עושה אותם, כי הוא לא ייצא אותם. הוא אומר מילים שאחר כך הוא היה מתפלל שיחזרו חזרה, אבל אי אפשר להחזיר אותם. כי, למה? כי בזמן הזה הוא לא ראה כלום חוץ מאת עצמו, רק את עצמו הפגוע, ולכן הוא מאוד כועס. זה מצב שאולי אנחנו יותר מכירים אותו מדי פעם, של אותה תחושה, מה קורה כשהנפש עמית פועלת? כי אז אתה לא רואה את המצב שסוכה, אתה נהיה לא הגיוני. אתה לא רואה את השם, אתה לא רואה שום דבר, אתה נהיה מאוד לא הגיוני במצב הזה. במצב הזה אתה מאוד לא הגיוני. אתה נהיה מאוד לא הגיוני במצב הזה. כי למה? כי באותו זמן אתה רק חווה את עצמך. זה דוגמה, כשרואים תופעה כזאת, שמישהו מתנהג בצורה כזאת, אתה אומר, הנה עכשיו, או שכל הקשר היה כזה, או שכרגע הקשר התגבר למצב הזה, אבל זה קשר מאוד ילדותי, מאוד לא. יש קשר אחר, יש בעיה, יש קונפליט, ותוך כדי הבעיה והקונפליט, אתה מתחשב, אתה רגיש בשני, אתה לא יודע איך לפתור את הבעיה, יש קושי. אבל אתה רואה אותו, אתה תיזהר לו לפגוע בו, גם כשקשה, גם כשיש בעיה, אתה תדבר אליו בכבוד, כי אתה רואה אותו, אתה רגיש, אתה לא רוצה לצער אותו, אתה רואה את המציאות שלו, אתה מתחשב בו, אתה רואה מעלות, אתה רואה גם חסרונות, ואתה מתחשב בהם, אפילו אם אתה ניצב מול בעיה ואתה מדבר עליה, זה מתוך מקום אחר, זה קשר, שפה רואים, הם שניים שאחד ניצב מול השני, הם לא מזדהים, הבעיה הוא בא ואומר, טוב, מה שהוא רוצה זה נורא מפריע לי, אני מרגיש קונפליקטו, אני מרגיש מאבק איתו, אבל גם כשאתה מרגיש מאבק עם השני, זה לא אומר שאתה לא רואה אותו, אתה מרגיש את הקונפליקט, אתה יכול, איך פותרים את המאבק, אז יש עכשיו, רמה כזאת של התייחסות, רמה כזאת של התייחסות, אנחנו נמצאים כבר ברמה של הנפש השכלית, אנחנו הרבה יותר מציאותי, אנחנו בעצם רואים את השני. לעומת זה, בדרך כלל הקשר של הנפש האלוקית שהוא מתגלה, שם לא צריכים עזרה. כי בקשר הזה, לא צריך מתווך שם. כמובן אותה. איפה המתווך מאוד עוזר? מי שצריך, הוא עוזר לעבור מנפש בימית לנפש שכלית, להיות קצת מציאותי. עוזר לפתור קונפליקטים בנפש השכלית, לפתור, לגשר, ליצור כל מיני דברים, אם אנחנו לא מצליחים להציב את הגבולות של כל אחד של עצמו, כל אחד אתה עובר את הגבולות, פה הוא מאוד עוזר, אבל איפה בכלל לא צריכים אותו? בין שניהם, בנפש הרגית, הוא לא צריך להיות בינינו, הוא יכול אולי להדריך מה צריכים לעשות בעולם, כל מיני דברים אחרים, הוא לא יכול, לא צריך להיות בינינו, הוא לא בינינו, למה הוא לא בינינו? אנחנו ביחד, אנחנו חוויה של מהות אחת, וזה באמת מבטא קשר שלם באמת, שהוא בעצם, כמו שאנחנו רואים, זה העומק של דבק באשתו, זה העומק של התיקון, להגיע לאותה חוויה אמיתית של קשר, אותו תחושה שאנחנו בעצם מהות אחת, ובמצב הזה כל הדיונים הופכים להיות אנחנו מול המציאות, אנחנו מול מה שצריך, אנחנו מול האתגרים שלנו, אבל זה לא אחד נגד השני. שם אין קונפליקטים, כי אנחנו מהות אחת. אין? כי כיוון שאנחנו מזוהים ומזדהים אחד עם השני, אז כל החשיבה שלנו היא חשיבה שמבוססת על הביחד. עכשיו כמובן, היעד האמיתי של לפתח זוגיות, ששם באמת נפטרים הבעיות, ושם באמת אנחנו עוברים את החיים ביחד, זה להגיע למקום הזה. למרות שהעיקר ההתמודדות עם בעיות זה ברובד השני או בראשון, אבל היעד האמיתי שצריכים לעלות על זוגיות וצריכים להאמין שזה ניתן, כי זה המהות האמיתית, רק שם אפשר למצוא את הטוב האמיתי, זה לעלות לאותו רובד של פנים בפנים, שאנחנו צריכים לראות את הכללים, איך מפתחים ומה מגיעים פה לתוך המציאות הזאת. גם וגם, זאת אומרת. קודם כל, אדם מורכב משלושת הנפשות, זה יכול להיות בוקר אחד בנפש הבהמית, בצהריים בנפש השכלית, ואם הוא יזכה בערב, הוא יהיה עם הנפש האלוקית. יכול לעבור את שלושת השלבים, להתפתח. או לחזור ולרדת כמובן. זאת אומרת, יש האדם תהליך של התפתחות פנימית בתוכו, ולפעמים מתגבר בתוכו הצד הזה, ומתגבר הזה. כמו שבעצם מוסבר בהרחבה, מוסבר בהרחבה בתניא. בתניא אדמו"ר הזקן מדבר על שלושת המצבים, לא אצל הצדיק, צדיק נפש אלוקית. אבל שלושת המצבים אצל הבינוני. בינוני זה מישהו שהוא שולט, הוא לא נמצא, הוא לא נופל לנפש הבהמית, אבל בדרך כלל איפה הוא נמצא? הבינוני בנפש השכלית. הוא רואה את המחויבות שלו, הוא כופה את עצמו. מה שכרגע אני אומר זה ממש בנוי, לפי אותו מבנה שאתם מסבירים כרגע. רשע זה נפש בהמית, בינוני זה נפש שכלית, זה המצב, זה הכוח הדומיננטי, צדיק זה נפש אלוקית. זאת אומרת, שלושת הדרגות האלה בקשר, זה בעצם לצאת ממצב של רשע למצב של צדיק. זה בצורה פשוטה. אבל האדמו"ר זה כן מביא על הבינוני, הוא אומר ככה, הבינוני, קודם כל, הוא אף פעם לא נופל לנפש הבהמית, אבל רוב הזמן הוא בנפש השכלית. זאת אומרת, מוח, זה נקרא מוח שליט על הלב, אבל יש זמנים מיוחדים, זמני התפילה שלו, זמני ההתבוננות הפנימית, ששם הוא כבר, הוא כבר לא צריך מוח שליט על הלב, הוא כבר בתוך הטוב, הוא כבר יצא מעצמו. אחר כך הוא עוזב את התפילה, הוא אומר להתפלל, אז הוא חוזר למצב הרגיל, ככה, זאת אומרת, אצל הבינוני יכול לעבוד בשני המצבים. אנחנו יודעים שאדם יכול לעבוד שלושת המצבים. כאן אני מדבר על הבינוני, אבל יש כאן שלושת המצבים בתוך האדם. מצב של התגברות הנפש הבהמית, מצב של שליטה עצמית, מוח שליט על הלב, זה הנפש השכלית, ומצב שאתה נמצא בתוך הטוב, שאתה יצאת מעצמך, שזה בעצם הנפש האלוקית. עכשיו, אחרי שאנחנו רואים פה את... עכשיו, אולי נאמר עוד משפט. אז זה המצבים שאדם יכול לעבור בתוך עצמו. אבל בהחלט אפשר להפיין באופן כללי מה רמת הקשר. אתה רואה שניים שעל כל הזמן הם רק במריבה ואי כבוד ומכונים כל הזמן לפגוע ובלי לראות מה אתה בעצם עושה לשותפות, וכל אחד פוגע ויורה כל הזמן ורק מרגיש קונפליקט כשאני מצר לו את צעדו, כי הוא בעצם רק מרוכז בעצמו ואין לו שום התחשבות בו, אז אתה מבין שהם באופן כללי נמצאים ברמה של גלות בקשר. של נפש בהמית. אם אתה רואה שניים שבסך הכללי הם מכבדים, מתייחסים, שותפים, יש קונפליקטים, אבל לומדים איך להסתדר, מנסים לפתור אותם, מנסים לדבר ביחד, כמו שדבר על זה בהרחבה בהמשך, מנסים לפתור את הדברים, איך ליצור חיבור, אז בסך הכללי, אבל תמיד הם שניים. אז הם בדרך כלל נמצאים פה בנפש השכלית, ברובד הזה. גם יכול להיות, בהחלט, אבל אמרנו, אנחנו יכולים גם להפיין קשר ברמה כזאת, ובהחלט אפשר גם להפיין קשר שבסך הכללי, מתוך עבודה, הם חווים שאין ביניהם קונפליקט. כי את הכל הם רואים, גם הם לא רואים אותו דבר, אבל הם הכל מרגישים מתוך אותו מקום, מתוך אותה תחושה שאנחנו ביחד. כיוון שמרגישים, אז אין ביניהם מריבות או כעסים ביניהם, אלא מתמודדים ביחד עם העולם שסביבה, ואז באופן כללי רמת הקשר היא ברמה של הנפש האלוקית. זו שאלה מאוד טובה. שאלה שבדרך כלל שואלים אותה בכלל הצדיקים. מילא בינוני יש לו עבודה. יש לו עבודה. מוח שליט על הלב, כל הזמן להסתדר, לעבוד, להתקדם. מה הצדיק עובד? מה העבודה של צדיק? העבודה של צדיק היא בדרך כלל לא עבודה בשביל עצמו. כי לא, אין לו קונפליקט, אין לו עבודה עם עצמו, אלא עבודה להיטיב לעולם. אז בקשר כזה, העבודה היא לנו טוב ביחד, הקשר זה לא בינינו, אבל צריכים להיטיב לילדים, צריכים לבצע את השליחות, מתוך הביחד הזה. אז העבודה כאן זה קודם כל כלפי המציאות, ובספר דרך מצוותיך, שמדבר על הדרגה הזאת, אחד המאמרים מביא שמה, שמדבר גם על שלושת השלבים שאנחנו מתארים פה כרגע, גלות, מצרים, הליכה במדבר, במצרים, הוא משווה אותם לשלושת הדרגות שאנחנו מדברים עליהן כרגע, שם הוא מביא שבדרגה של הצדיק, הם עושים מעשים, הוא עושה, אני חושב שכאן עושים מעשים ביניהם, אבל המושג הזה של צדיק, המצוות שהוא עושה, זה לגלות את המקום שבו הוא נמצא במציאות. זאת אומרת, זה לא מצוות כדי ליצור חיבור, הרי הוא מחובר, אלא לבטא את זה. אז אם נגיד את זה בלשון שאנחנו עכשיו מתמשים בה, בין בני זוג, הם עושים עבודה אחד כלפי השני. אבל זה לא עבודה להיות ביחד, אלא לבטא את הביחד. העבודה כאן, אנחנו ביחד, אנחנו מזדהים, אנחנו מיוחדים, אבל את הביחד צריך לבטא במציאות. אז יש פעולות משותפות שמראות ומבטאות בתוך המציאות את העובדה שאנחנו ביחד. עכשיו, זה לא עבודה, המצב הזה של עבודה, זה לא עבודה. מה אנחנו נעשה כדי שנהיה בסדר אחד עם השני? אנחנו בסדר. אלא זה עבודה שהיא יותר עבודה של תענוג. זה הדרך בדרך כלל שצדיקים עובדים מתוך תענוג. זאת אומרת, זה עבודה שכיף לנו לעבוד ביחד, כי כיוון שאנחנו ביחד, אנחנו עכשיו מגלים את הביחד בפעולה הזאת ובפעולה הזאת, וככה לפעולות האלה, הן מבטאות את האחדות האמיתית, ואז באמת מצב כזה, ודאי שהקשר הוא בקשר של גאולה. המצב של צדיק, צדיק הוא גאולה. אז בין בני הזוג הזה, יש פנים בפנים דיבר השם עמכם, זה רק, אנחנו נמצאים באמת במצב של שלמות וקשר. עכשיו, אולי אני אוסיף עוד משפט אחד. כן, סליחה.
יש מצב שבו בן זוג אחד הוא מרובת מסוים, והשם הוא מרובת אחר?
גם יכול להיות. יכול להיות. אחד
בן...
אז צריך עבודה יותר גדולה, אבל יכול להיות שאחד הוא כרגע ילדותי, ורק רואה את עצמו, אבל השני הוא הגיוני. יכול להיות שאחד הוא רק מרגיש שותפות, והשני מרגיש התמזגות עם הוא. בהחלט זה יכול להיות משני הצדדים, אבל זה צריך לעורר להגיע להדדיות אמיתית, מבחינת העניין. עכשיו, בכל אופן, הנקודה הנוספת שרציתי להגיד, אותו משפט שרציתי להגיד, שבכלל שמדברים על הדרגות האלה, אז בעולם, כולם מבינים שהדרגה הראשונה זה בעיה, אבל איפה מגיעים אם אנחנו עושים עבודה טובה? הדרגה השנייה, זה היעד, היעד זה זה. היעד האמיתי זה להגיע לשותפות רגשית, מעשית, לכבוד, ליחס וכו'. זה התפיסה הפשוטה שאיתה עליה עובדים. התורה דורשת מאיתנו, זה ודבק באשתו. ופה אפשר להבין קצת לעומק את הסיפור של אדם וחווה, את הסיפור כאן של ההסתכלות. שהתורה אומרת לנו כאן בסיפור הזה, ומלא גם ודאי בכל מאמרי חכמים שקשורים מהעניין הזה, אנחנו לא יכולים להסתפק בעזרה בלי להיות מהות אחת. כי מה מביא אותנו לדרגה השלישית, כמו שדבר? הרי התמזגות, התמזגות פירושו, הפעם עצם העצמיים, אנחנו צריכים לחוות את הנשמה האחת, לחוות את זה שאנחנו מהות אחת, להיות כמה שיותר בתוך התודעה, שאנחנו בעצם לא שניים אחד מול השני, רק שאחד מחבל את השני, אנחנו מתמזגים וחווים את הדבר בצורה של מהות אחת. מה התורה אומרת לנו? זה האדם באמת, בלי זה הוא לא יגיע. אבל בעולם חושבים שאפשר להסתפק, בלי אותו אידיאל אמיתי שבאמת, למה אנחנו כל כך מבטרים עליו? כי מה נדרש בשביל? ביטול. מה שנדרש מלו, המילה בחסידות זה נקרא ביטול. שזאת התכונה העיקרית של הנפש האלוקית. ביטול פירושו להיות מסוגל להיות מאוחד עם השני. לא להיות יש. בדרגה השנייה, אני לא צריך ביטול. אני צריך ויתור. צריך גבולות לעצמי, אני צריך להיות מולך, ואתה תהיה מולי, לתת לך מקום, תן לי לחיות, אני אתן לך לחיות, כל אחד יהיה לו את המקום שלו, וניצור יחסי גומלין טובים. כל אחד יש לו את המקום בתודעה, כי יכול את המקום הנפרד, רק אנחנו מתייחסים, נפגשים ביחד, באותה בריאות נפגשים. התפיסה האמיתית היא, שלא כל אחד יש לו את המקום, אנחנו לא חיים בחדרים נפרדים, אנחנו לא שני חדרים, כל אחד יש לו את המקום שלו. אנחנו במהות אחת, בבית אחד. אנחנו כביכול צריכים להיות בחוויה שלנו מהות אחת לגמרי. והמהות האחת לגמרי היא בעצם שלמות הקשר. מבחינה פנימית ונפשית.
איך נראה קשר כזה? איך נראה קשר כזה? תראה את זה, בסדר. איך זה תראה?
אז יש לנו, שנייה, אז קודם כל יש לנו מה להסביר, יש לנו מה ללמוד, אבל גם על הקשר הזה, על הפרקטית פשוטה, אני נתתי בעצם לגמור, אני חושב שזה מובן, אחרי הרי ניתחנו צורת החשיבה אחת כלפי השני. אז מה שאמרנו שבעצם יש הזדהות, הקשר הזה נבחן, לדוגמה, מעבר לזה שטוב לנו ביחד, לא בגלל מה שאנחנו מקבלים, אנחנו ביחד, כי אנחנו מרגישים ביחד, אלא הקשר הזה נבחן, יש בעיה, שכל אחד חושב אחרת, של מי הבעיה הזאת? הוא אומר ככה, אני אומר ככה, או אנחנו מול אותו דבר, זה בכלל, הקשר הזה נבחן לדוגמה, בדוגמה פשוטה, פגעת, אחד פגע בשני בטעות, זה יכול לקרות גם בקשר כזה, יכול להיות, פגע בו, לשני יש מחשבה להחזיר, לפגוע חזרה, אז אם אנחנו רק ברמה של דרגה שנייה, כן, יש, אני אולי אשתלט על עצמי, מה אני מרוויח? אני, זה לא כדאי, זה לא, אבל יש רמה כזאת שאפשרות לפגוע בשני. הרמה השלישית, זאת אומרת, בהתאחדות, זה אותו משל שידוע בחסידות, שזה גם מבטא ממש את הקשר הזה, הרי ידוע שאיש ואישה צריכים להיות לגוף, חצי גוף, זאת אומרת, הם גוף אחד בעצם. שכל אחד הוא רק חצי, זה טוב משל ידוע שמובע בירושלמי, בכלל על אהבת ישראל, שאם יד ימין בטעות פגע וחתכה את יד שמאל, אין שום מחשבה ליד שמאל לחתוך בחזרה את יד ימין. למה? אם אני מכאיב לו, למי חייבתי? זאת אומרת, יש משהו בקשר הזה, שכל היכולת לפגוע אחד בשני, כל התחושה, אנחנו יכולים להתייצב מול קונפליקטים משותפים, בעיות משותפות, אי הבנות, אבל לא בינינו, אלא, למה לא בינינו? כי אנחנו מרגישים את אותה התאחדות, כמו שיש לאדם, יש לאדם בעיות עם עצמו במישור, איך אני מגלה את עצמי וכו', אבל אין לאדם בדרך כלל בעיות עם עצמו, שנמאס לי מהרגל ואני רוצה לפגוע בה, או אני כועס עליה. היא יכולה לכאוב לפעמים, אבל אני לא אכעס עליה, כי זה אני, מה אני אכעס עליה? מה כן? טוב, נגיד מילה אחת. הכן הוא שהקשר הזה הוא מלא תענוג. תענוג זה המילה שמתבטא בחסידות לפנים. זה קצת מזכיר לנו מי שזוכר שדיברנו על פנימיות הכתר, שזה אמונה בעצמך, שזה הבחינה של תענוג. זאת אומרת, לכן הקשר הזה בדרך כלל בחסידות מובע אהבה בתענוגים, זה הלשון שמובע על הכתר הזה. זאת אומרת, יש בו המון חיות אחד מהשני. חיות מעצם הנוכל, לא ממה שאני מקבל, מעצם זה שאנחנו ביחד. יש גם הזדהות מאוד עמוקה עם חיות מאוד גדולה. הקשר בדרגה מתחתיו, יש בו לא תענוג אלא רצון. רצון פירושו מה אני צריך, מה אני מחויב, מה אני מחויב כלפיך. יש לנו עבודה, לכן זה נקרא אחור. הרצון נקרא אחור בחסידות ביחס לתענוג. אני זורד מושגית, אני צריך להסביר אותה יותר בהרחבה, אבל זה המושג. והדרגה של הקשר הראשון, אין שם לא רצון ולא תענוג, אתה פשוט עם עצמך. אנחנו מדברים בעיקר, על הקשר. זאת אומרת, מצב כזה שבהחלט יכול להיות, מצב מאוד מצוי, שהוא בעצם מצב שממש מבטא את הדרגה השנייה. אני נמצא בתור מצב מסוים מולך. לי טוב, אבל מה שלי טוב לא טוב לך. אז אנחנו צריכים... להסכים עם כל דבר, המילה כאן, המילה להסכים זה לא מספיק. המילה כאן, שהיא באמת מובאת במאמר החסידות לגבי אהבת ישראל, זה כשאתה יודע שכיוון שטוב לשני, אתה מאוחד איתו, זה עושה לך טוב. אתה שמח בשמחתו, ואתה נהנה מתענוגו. זה טוב לך. למה זה טוב לך? כי אתה והוא זה אותו דבר. אז אם לא טוב, אם לא טוב, אז זה טוב לך. עכשיו, אז עוד פעם, לא שאתה סובל מזה, אלא העובדה, זה בעצם מה שמראה את ההתאחדות, אותה התמזגות. אותה התמזגות בעצם מבטאת, אותה התמזגות בעצם מבטאת, שכיוון שטוב לו, זה טוב לי. כי אנחנו בעצם מהות אחת. אם אנחנו לא מסוגלים לחוות את זה, אלא אחד אומר, למה לא טוב ולי לא טוב? כן? למה לא טוב? אני כועס עליו, למה הוא כאילו דואג לעצמו ולא טוב ולא לי? זה מראה באופן פנימי שמה? שאנחנו עדיין לא מתמחדים. אנחנו עדיין לא הגענו לדרגה הזאת, ויש לנו עדיין מקום לעבוד כדי לעלות להגיע לאותה דרגה. עכשיו, אבל כמובן אנחנו נתקענו כרגע קצת בדרגה הזאת, כאילו, זאת אומרת, זה בעצם השלימות של הקטע, כמו שאמרנו, זה השלימות של המהות, ששם דווקא בתוך קשר כזה, יש השראת שכינה באמת, זה מקום ההתאחדות באמת, דווקא הסוג של קשר כזה, אבל באמת העבודה העיקרית שלנו, צריכים גם לדעת איך לגלות את הקשר הזה. את הקשר הזה מגלים. את הקשר הזה לא יוצרים. את הקשר הזה לא יוצרים, מגלים אותו. קודם כל הפוציאל הוא קיים כל אחד, וקודם כל זה בעצם האמונה העיקרית, זה האמונה העיקרית שאמרנו שבעצם אנחנו נשמה אחת, כבר עוד לפני שהתחתנו. זה שעמדנו תחת החופה, זה בעצם מבטא עכשיו את זה שאנחנו נשמה אחת. זה הנישואים, וצריכים לגלות את התחושה הזאת, שאנחנו בעצם מהות אחת, לגלות אותה. לא יוצרים אותה, כי ליצור משהו זה אני יוצר יחס אל. פה אני רק מגלה, נדבר על זה יותר בהרחבה בהמשך.
זה לא שבא מתחשני,
כן, שאלה טובה. שואלים כאן, למה זה לא מגיע מתוך יגיעה? כן, צריך יגיעה. יגיעה גדולה להסיר את המונע לקשר הזה. יש יגיעה. להסיר את תחושת הנפרדות, את הזה שאתה עם עצמך, את לבטל. כן. לבטל את המונע. הקשר הזה הוא בעצם שביטלת את המונע, הוא גילית את מה שיש לי. זה כמו המשל, רק כדי להמחיש את זה, זה כמו, יש לך יהלום, שהוא מלא בוץ. אז כל עוד שהוא מלא בוץ, לא רואים פה את האור שלו, את היופי שלו. תשפשף, תנקה, את הזה, אז הוא ייראה. הקשר הזה בעצם מבטא שאנחנו בעצם מהות אחת, כמו אצל האדם חווה. הקשר הזה מתבטא מזה, כי, למה אנחנו קשורים? כי הפעם עצם העצמה היא. הוא פשוט נהיה מודע לזה, שזה בעצם זה מה שהוא. ולכן, כמעט שזהו, אנחנו יכולים להגיע לאותה התאחדות, לאותו קשר עמוק. אבל כמובן, לא פעם, למרות שזה האידיאל, מה שאנחנו רוצים להגיד, שבעצם העבודה היא, עיקר המושג עבודה, זה לצאת מהרמה הראשונה, הבעייתית. זה צריך לדעת איך יוצאים מהרמה הזאת, הרי זה מצב של דיבור, מצב לא מפותח, שהוא בהחלט יכול להיות. או נגיד יותר מזה, אם לא נעשה, לא מספיק להתפתח, ודאי נהיה תקועים שם, בתוך הרמה הראשונה. אבל כאן, הרבה, אולי נגיד ככה, כשכבר נתקלים בבעיות, בין מזוג בהחלט אפשר לראות הרבה הרבה את התופעה הראשונה הזאת. כי אתה רואה שהם רבים ביניהם כמו שני חרשים, שאחד לא רואה את השני, כל אחד מורכז מעצמו, כל אחד מספר וצועק ומבטא את מה שאת עצמו, כי הוא מתוסכל, הוא בכלל לא ראה את השני, ובהחלט יכול להיות שבהתחלה הקשר בוסס, היה מאוד מאוד טוב ביחד, בהתחלה. אבל גם ביחד זה בהתחלה, בעצם אתה רק ראית את עצמך, אבל כביכול ברמה מסוימת היה לך טוב עם עצמך, עכשיו אתה מוכזב, בדרך כלל, כי אם הנפש הייתה מבוססת על הקשר הזה, האכזבות הן כמעט הכרח. בואו נוסיף עוד משפט על הקשר ברמה הראשונה. כמה שיפתחו אצלנו או בעולם תודעה אנושית שמבוססת על הקשר הזה, והתרבות החיצונית, לא האנושית שאתה רואה ברחוב, כי זה משהו הרבה יותר הגיוני, המציאות בין אנשים היא משהו הרבה יותר הגיוני מה שמדמיינים לנו, אבל הדמיונות שיוצרים במקומות הלא נכונים, בסרטים או דברים אחרים, שכמובן ברוך השם כולנו לא בבעיה כזאת, אבל אנשים, התודעה שלהם מוזנת מהמקומות האלה, שם הדמיונות שנוצרים מתוך המקומות האלה, זה דמיונות של קשר שכולו טוב. וכיוון שזה כך, זה אחר כך מאוד מאוד קשה, ויש המון המון חזבות שמחכים נפשית את התהליכים האלה, אז זה מאוד מאוד קשה, ולא להגיע לאכזבה מהקשר. והמשברים היא כמו הכרח שנובע מתוך המצב הזה. המציאות היא, כמו שאמרנו, היא בדרך כלל קצת יותר טובה ככלל מהבעיות האלה. יש הרבה יותר כבוד, הרבה יותר ליצור קשר נכון ואמיתי, ופה באמת עיקר העבודה. מושג עבודה פירושו, האקטיביות שלך, לעשות באמת למען הקשר, לעשות באמת למען הקשר, זה לעשות בדרגה השנייה. למרות שזו לא הדרגה השלמה והאידיאלית, כי באמת בחיים צריכים ללמוד הרבה, הרבה, איך מכבדים ומתייחסים ובונים שותפות הדדית ומסתדרים ביחד וכו' וכו' וכו'. כל עובדים אחד מול השני. ללמוד לוותר, ללמוד לתת, ללמוד לפתור בעיה בצורה משותפת וכו'. זה העבודה, פה עובדים על זה. כמו בחסידות, שבעצם עיקר המקום האמיתי של האדם זה להיות בינוני. מוח שליט על הלב. כשמסתכל בתניה, רשע אל תהיה. אבל מה כן, איפה תשקיע את עיקר הזמן? ולהיות בינוני. זה עיקר העבודה של הבן אדם. אבל כמו שאומר אדמור הזקן, בינוני עדיין הבעיות שלו נפתור. הוא עובד, הוא שולט על המצב, הוא עושה. אבל זה לא זה. מה, איפה באמת הבעיות נפתרות? זאת אומרת, איפה באמת האור האמיתי של הזוגיות יאיר, וממילא ישנה את הכל, וממילא זה יד שחייבים להגיע אליו? זה בדרגה השלישית. ובכלל, צריכים לדעת שכמה שנעמיק לגלות את הדרגה השלישית, ונחזק את גם את האמונה ואת החוויה שלה, יהיה לנו, נצטרך פחות להתעסק בעבודה בדרגה השנייה, כי היא תהיה כבר יותר טבעית וממילא. תמיד יש את ה... כאילו היא פחות נצטרך הדרכה. זאת אומרת, אני אתן דוגמה פשוטה, רק מה שאני... כשרק נמצאים בדרגה השנייה, צריך המון הדרכה. צריכים לדבר ביחד, צריך לדעת מה אומרים, מה לא אומרים, איך מבקרים, איך לא מבקרים, צריך המון הדרכה. כי אם לא נקבל את ההדרכה הזאת, אנחנו עלולים בקלות לפגוע, בקלות דברים אחרים. כי אנחנו, למה אנחנו עלולים לפגוע? אנחנו שניים. האינטרס שלי זה לא בדיוק, אני נמצא מולך, אני צריך כל מה להיזהר ולי, שלא לפגוע בך ולנהוג בצורה לא נכונה. אבל אם נמצאים בדרגה השלישית או נוגעים בה, צריכים פחות עבודה על זה, כי מי פוגע בעצמו? זאת אומרת, טבעי יותר יהיה, טבעי, הרגישות אל השני תהיה הרבה יותר טבעית. היחסים יזרמו הרבה יותר בקלות. לא יצטרכו כך להשקיע בהם ברובד של להגן וליצור, כי כן יצטרכו עבודה, כמו שאמרנו מקודם, לגלות את זה יותר, לעשות פעולות שמבטאות את זה. באמת, כל הקשר הזוגי הוא ברובד של הרבה יותר תענוג ושלמות, מתוך אותה הסתכלות ותפיסה, אבל מה שאתה אומר לנו שזה בעצם היה, זה נקרא המקום המתוקן באמת. ואם בנוגע
השנייה, אנחנו נראים לכל היועצים איך להחמיא
ואיך לבקר, איפה יש יועץ לדרגה השלישית?
מה זה
אומר? בשביל זה, אז כמו שאמרנו קודם ואמרו כאן נכון, שכשנגיעים לדרגה השלישית, לא צריך לך יועץ. כן, אבל הדבר השני, אבל האמת היא שזה בדיוק היעד. אנחנו רוצים להציב אותו, שבעצם להבין, זה בעצם היעד של שזה לומדים חסידות, להבין שהיעד הוא להגיע לזה, ולא להגיע רק לדרגה השנייה. בכלל היעד היהודי, מה?
זה בעצם
כי זה בעצם הפעם עצם מעצמאי, זה נקרא דבקות. זה מה שהתורה מעידה, שזה בעצם קשר זוגי אמיתי, וצריכים לדעת שזה בעצם היעד שאנחנו צריכים להגיע אליו. זה לא שאיפה ארטילאית, זה תודעה. זה תודעה שחושפת את הקשר הזה. זאת אומרת, זה דבר שכמו שאמרנו קיים, לא יוצרים אותו, כי אתה לא יכול ליצור נשמה אחת. נשמה אחת צריכה להינתן מלמעלה. היכולת להיות הניק כמו באהבת ישראל, כמו שאומר האדמו"ר הזקן, באופן כללי, אתה לא יכול ליצור את העובדה שאתה שייך לעם ישראל, לכל ישראל אחים. זה ככה. השאלה אם אתה מודע לזה, על ידי שאתה מעלה את הנפש על הגוף, או אתה לא מודע לזה. אבל אתה לא תיצור את המציאות שלך. אותו דבר פה. עמדנו תחת החופה והשגחה הפרטית, אנחנו ככה. זהו, זו עובדה. האם אני ארגיש את החופה? האם אני אגלה אותה? אני ארגיש את אותו כוח אמיתי, מקיף שמאחד בינינו או לא? אז זה כביכול עבודה לגלות את זה, אבל הדבר הוא קיים. אבל העבודה כאילו צריכים, מה שאני כמובן להגיד, שצריכים להכניס לתוך התודעה שלנו, גם באופן פרטי, כל אחד בתוך עצמו, וגם בתודעה שמנסה לסייע, כל העבודה לסייע למישהו לפתור בעיות, צריכים לדעת שאי אפשר להתעלם מהרובד הזה, כי זה רובד בלתי נפרד מכל התפיסה האמיתית של הזוגיות. זה פה, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, פה נמצא באמת הלא לבד. כי אמנם גם בדרגה השנייה אתה כבר לא ממש לבד, כי אתה נמצא לידו, אבל זה לא, בלשון של חכמים, לא מתקרר את דעתו של האדם. הוא לא מרגיש שזה זה עד הסוף. הוא יישאר בסופו של דבר שאוקיי, אנחנו ממש שותפים טובים, הכל בסדר, הכל רגוע, אבל משהו עדיין חסר, ובצדק. כי מה שבאמת חסר, שזה בעצם מה שנתבע אחרי הזוגית, זאת בעצם אותה התמזגות אמיתית. אפשר להתכחש לזה, אפשר להתעלם מזה, אבל התורה תובעת את זה. זה בעצם העומק האמיתי של קדושת הנישואים, שהתורה תובעת להגיע לתוך המקום הזה.
כן, אני חושבת שזה הנקודה שמתיעדים להתעמלות בעולם וברגע שלנו שקיים היום, כשמדברים עם פסיכולוגים על הקדושות למשל, אז אף אחד לא שם כמתנה שהחיים יהיו בלי מריבות. אבל זה בכלל לפני שבוע, אין דבר כזה. זה מה שעכשיו כאילו
אדם הוא לא בדרגה, לא ראשונה, לא שנייה ושנית באופן תמידי, זה כל הזמן כמו מעגלים בחיים. חוץ מהצדיק, הוא גם אמר שכמר לצדיק, אבל כולנו שם, בני אדם רגילים.
אנחנו צריכים להבחין פה בין שני כללים כאן. ואני אמרתי את זה מקודם, אבל אני אסביר את זה קצת יותר. ודאי שבאופן כללי אנחנו עוברים את כל המצבים. בוקר, צהריים וערב. ודאי. כן, כי אנחנו בני אדם עם כל האפשרות המצבים. אבל אחרי הכל יש מצבים שאתה מתמודד עם, ויש את כללות רמת הקשר. כן? אז בהחלט היה צריך להיות שכללות רמת הקשר, שכמובן זה בא על ידי עבודה שאנחנו נתאר אותה, אבל זה להגיע למין מצב שאנחנו באמת ביחד. אם אנחנו לא צדיקים, שאנחנו מרגישים מספיק הזדהות, זה לא כל כך מופרך במזוג להרגיש, שאנחנו כל כך ביחד, שאף אחד אין לו שום יצר הרע לגרום צער לשני. אולי הוא יטעה, אבל אין לו שום יצר הרע כזה. הוא לא צריך להתגבר על עצמו כדי לצייר את השני. הוא לא יצייר את השני, זה טבעי לו, כי הוא לא יצייר את עצמו. כמו שהוא אומר, הוא לא יצייר את השני. עכשיו, רמת הזדהות כזאת, זה בהחלט, זה לא מופרך להגיע. זאת אומרת, זה לא מופרך להגיע לאותה רמה שאנחנו רואים את החיים מתוך מבט שביחד אנחנו רואים את החיים, כמו שאמרנו, את השליחות, את הילדים, את כל מה שמוטל. לא אני רואה כך ואתה רואה כך ואנחנו נראים. אנחנו רואים את זה ביחד. יש לנו איזה מין, ודאי אחרי שנים של תחושה משותפת שאנחנו כל כך מתרגלים ומסתדרים אחד עם השני, שבאופן כזה, הקונפליקטים כמעט לא קיימים. עכשיו כמובן זה מחייב איזה תהליך פנימי, זאת אומרת זה מין בגרות מוכין, כי בלי הבגרות אם תישאר אפילו רק ברובד השני, זאת אומרת יש כאן איזה מין תהליך של עבודה לגלות בתוכנו רובד שיאפשר את זה, כי בלי זה אנחנו ודאי נשאר ככלל בדרך כלל בדרך השנייה, זה יהיה כללות המקום שבו אנחנו נמצאים. אז לכן מתוך העיקרון הזה אנחנו לא באים, אני מדגיש את זה שוב, לא אמרנו רגע אחד שאין עיקר העבודה זה לא ברובד השני, כי אנחנו כמו שאמרנו אנחנו בינונים, אבל בהחלט צריכים לדעת שיש זמנים, ובכלל צריכים לנסות להגיע לרמה של קשר כזה, לא להתעלם מהמקום הזה, ואותה רמה של הזדהות אמיתית, שמבטא דווקא את הקשר השלישי, שזה בעצם מבטא את העומק האמיתי של הזוגיות, זה הדבקות האמיתית. ולפחות לטעום את זה בזמנים מסוימים, שזה עוד עניין שדבר הפרוק, בזמנים נפשיים מסוימים, להרגיש את אותו מקום, ולא להישאר כל הזמן בתוך אותו חיץ חיצוני, שלא מאפשר להגיע את אותו נקודה אמיתית של מקום של קשר. עכשיו, לפני שנסיים, מה בעצם אנחנו רוצים לאפיין איך מתייחסים לכל אחד מרמות הקשר? זאת אומרת, מה כלי העבודה שלנו? יש לי ארבע את שלוש רמות הקשר, אנחנו רוצים אחר כך לעשות להבין אותם קצת יותר לעומק, את כל המצבים, את כל ההשלכות, אבל אנחנו רוצים לעשות להבין מה מאפיין כביכול עבודה מול כל אחד מרמות הקשר. מה שמאפיין את ה... דרגה הראשונה, אבל זה בעיה הדרגה הזאת, מבחינת התחושה. מה שמאפיין אותה, זה סור מרע. סור מרע. צריכים נפשית, כל פעם שאתה רואה מצב כזה בתוכך, את המצב הזה צריכים להכניע, להקות. כמו מכות מצרים, ולצאת מהגלות. במצב הזה צריכים להקות, אי אפשר להשלים איתו. קודם כל האדם בתוך עצמו, אבל יש משהו שנקרא לזה מצב כזה, צריך לזעזע אותו. אי אפשר להשאיר אותו, אי אפשר לתת לי, כי אם לא תזעזע אותו, ותשאר תקוע בו, אתה בבעיה. הרבה פעמים מהמכות והמשברים הגדולים שאדם עובר, זה פשוט כדי לצאת מהדמיון הזה, מזה שהוא יכול להיות מרוכר רק בעצמו, ללמוד קצת להתחשב, ללמוד קצת לראות שיש עוד מישהו מולך. ועד שהוא לא יכה אותך כביכול, במרכאות, זאת אומרת, עד שלא תבין שההתנהגות שלך חוזרת לך בצורה כל כך בעייתית, אתה לא תקלוט את זה. זאת אומרת, מצב כזה, או, אדם עושה את זה כמובן לעצמו בצורה נכונה ואמיתית. זה נקרא בלשון של החסידות ביטוש, ביטוש היש. להכניע ביטוש, כן, כאילו צריך משהו, משהו, מה? זוהר כתוב, כן, בית, ביטוש. הלשון שעובד בחסידות בזוהר, שאם יש בול עץ, שלא בול עץ, שאי אפשר להדליק אותו, כי הוא גס, מבטשים לי. אז יש כמה פרקים מספר התניא שעסוקים בזה, שבעצם העבודה מול המצב הזה זה פשוט להקות, לזעזע. מה? כן, לחתוך את זה בכלל, צריך לדעת איך עושים את זה. אבל את המצב הזה, כאילו, התמודדות עם מצב כזה, מצב כזה אסור ללטף. כי אם תלטף אותו, הוא יישאר מה? באותו דבר. הוא לא רואה כלום הרי. מצב כזה צריך לזעזע. עד שאתה, עד שהוא ייפתח, עד שהוא ייוולד, הוא יצא, צריך את הצירי לידה האלה, לצאת מהעיבור אל המציאות. וכן, העבודה כאן היא יותר סור מרע, כמו שאנחנו נלמד בהרחבה, בעזרת השם ישועה. יש כאן איזה משהו שכאילו מול מצב כזה, גם בתוך האדם עצמו, גם זה צריך איזה משהו לזעזע. הדרגה השנייה, שהיא הנפש השכלית, פה באמת בעיקר צריכים עבודה של ללמוד, לכבד, בעיקר עבודה פה זה שכל, זה כאן מוח שליט על הלב, להשליט את ההיגיון על התחושות. הלב הוא זה שנותן לך להיות מרוכז רק בעצמך, זה הנפש הבהמית. לכן כתוב בחסידות שהנפש הבהמית עיקרה מידות, תופעות שהמוח, הלב שולט על המוח. העבודה בדרגה השני, ואת זה צריך להקות, לא לתת למצב הזה לקרות. והמצב השני, או אולי נוסיף עוד משפט לגבי הדרגה הראשונה, לכן בחסידות כתוב, אדמו"ר הזקן מביא, שאם אתה לא תעשה תשובה על המצב הראשון, שתשובה זה נקרא מרירות, לכאוב את המצב הראשון, שיכאב לך שאתה תקוע בתור עצמך, אתה לא תצא מזה. צריך, זה נקרא זזו, כאילו להגיע למין תחושה של מרירות על המצב, כדי שתוכל באמת להתפתח. ופה זה לימוד שבדרך כלל הכאב הוא המלמד היותר גדול, להתבגר ולצאת מעצמך. הדרגה השנייה לא כל כך כואבת, העבודה לפתח את הדרגה השנייה, זה נקרא התבוננות, מוח. אתה צריך ללמוד, להשתמש בשכל להיות מציאותי, להשתמש בשכל להתחשב, ללמוד כללי התנהגות, כללי מציאות, איך באמת נותנים מקום לשני, איך באמת בונים שותפות, איך באמת בונים עזרה הדדית. זה נקרא מוח שם. מה? זה קיים, כי למה זה קיים? זאת אומרת, העבודה היא זה לפתח את הכלי. כי זה המצב שכיוון שמשתמשים בכלי הזה, אז לכן הוא מתפתח, לכן משתמשים בו. אז לכן איך עובדים איתו עם זה? זאת אומרת, העבודה כאן, המצב הראשון יותר צריך להקות, כמו שהסברנו. המצב השני זה לפתח יותר ויותר, כיוון שהמצב השני הזה מבוסס, שהוא מצב טוב לפי איך, אבל הוא מבוסס על ראייה מציאותית, אז צריך לפתח יותר ויותר את הראייה המציאותית, להפעיל יותר ויותר את המוח השליט על הלב, ואז להיזהר לא לפגוע, ויותר לכבד, ויותר לתת, ויותר להתחשב, ויותר לפתח. לא. במוח שליט על הלב, אנחנו עובדים ומפתחים ומעשירים את המצב השני. אחר כך, אז זה העבודה בדרגה השנייה. מוח, הבנה, לימוד, לימוד כללים, עבודה על איך מתנהגים בצורה נכונה. בדרגה השלישית, עיקר העבודה זה לא כל כך היגיון, לא כל כך היגיון ומוח שליט על הלב, אלא זה ללמוד לפתח תענוג, תחושה של טוב, תחושה של שמחה בזוגיות, במהות של הזוגיות. זאת אומרת, הדרגה השלישית מתפתחת מתוך מקום, מתוך מקום של חוויה, לא של הכרח, מוח שליט על הלב, שליטה, הכרח, אחור כמו שהסברנו. זה נקרא עבודה שתתבונן, תהיה הגיוני, תתבונן מה צריך. הדבר השלישית זה לא הכרח, זה בא מתוך הזדהות עם השני, אז החוויות העיקריות שעוזרות לזה זה שמחה, זה תענוג, זה כיף בקשר, כיף במחשבה על השני. זאת אומרת, כאן העבודה יותר עבודה של חיות, של וזה מעמיק ומגלה את אותו תחושה. זה כמו על דרך, רק כדי להמחיש את זה, בכללות הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, אני יכול לא לעשות מה שמוטל עליי. אז איפה אני נמצא? אני עושה מה שבא לי ולא מה שמוטל עליי, אני בגלות. אני יכול לקבל עול מלכות שמיים מתוך שיראה, מוטל עליי, אני אעשה מה שאני צריך. אז בזה שאני קיבלתי עול, אני פועל, שולט על עצמי ועושה מה שמוטל עליי, בונה את ה... אבל אני יכול לעשות את מה שמוטל עליי מתוך שמחה של מצווה, מתוך תענוג במה שאני עושה, מתוך אהבה אמיתית. פה יקרה עוד משהו, אדם יגיד, מה אכפת לי, אני עושה מה שאני צריך מתוך מחויבות, את מה שאני עושה אני עושה, אז זה מספיק. כן, אם אתה עושה מתוך הכרח, שזה נקרא אחור, זה מספיק, אבל למה? לרמה השנייה. אם לא תהיה בשמחה, לא יתגלה החיות האמיתית. אז הדרגה השלישית מתגלה מתוך בעיקר העבודה עליה, או הכלי שמגלה אותה זה שמחה, תענוג, אהבה. כמה שעובדים יותר שיהיה תענוג בקשר ושמחה בקשר, מתגלת יותר אותה התמזגות. בלי זה אי אפשר לגלות את זה. לכן אחד התנאים, רק בזה נסיים, זה מה שכתוב, זה מה שהחמים אמרו, אין השכינה שורה. השכינה, כולנו עכשיו מבינים שהשכינה שורה זה הביטוי של הדרגה השלישית, כמו שאנחנו מסבירים אותה. אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה. אין השכינה שורה אלא מתוך מימנת תחושה של שלמות, של לדתת השמחה. זאת אומרת, רק מתוך מקום כזה אפשר לגלות את ההזדהות אמיתית. כי בלי זה, אנחנו נשאר עדיין, בלי התענוג הזה והשמחה, נשאר עדיין אחד מול השני. אז זה באופן כללי שלושת הרמות בקשר, שהם שלושת הרמות בזוגיות, וכמו שאמרתי את הדברים, אפשר לראות אותם ממש רימוזים בסדר שהתורה מתארת את פריאת אדם וחווה. עכשיו צריכים לדבר יותר בהרחבה, איך עובדים עליהם מול העניין. זה מדבר בעזרת השם פעם הבאה.